עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אנחנו פרק מספר 11, ממשיכים לחפש תקווה. קודם כל, שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת, הרב גלעד קריב.
בוקר טוב, תודה על ההזמנה.
תודה רבה שבאת. כמה מילים של הקדמה שאינן קשורות אליך בהכרח. אז ראשית, תודה רבה לכל מי שמקשיב, וזה הולך ומתרחב, אני שמח, וזה מאוד, זה פרויקט חיי במלחמה הזאת, וכיף לראות שיש לו אחיזה. הבקשות שלי הן שמי שמוצא עניין בפרק ובפרקים ישתף הלאה ויפיץ אותם, ככה זה עובד, זאת ההתרחבות האקספוננציאלית שאני מתאבל אליה. ודבר נוסף זה שכולם אני אשמח שידרגו, מי שאוהב שידרג גבוה, מי שלא שידרג נמוך, אבל הדירוג הזה מגביר את התפוצה. הפרק האחרון עם מוטי אלמוז התפוצץ, זה לא יאומן, אפילו הוא בעצמו, המאזינים יכולים זוכרים שהוא אמר, אני לחלוטין לא חלק מהאירוע הזה, בכלל של תקשורת, בטח לא של פודקאסטים, והוא הופתע מאוד מכמות התגובות וההתייחסויות שהוא קיבל, אז אני שמח, וזאת מטרתי, כדי לנסות להפיץ פה רעיונות, דעות, מחשבות, גם דברים מסמכים וגם דברים מעצבנים. גלעד קריב, שלום.
שלום, בוקר טוב.
תראה, אני בא מעולם אורתודוקסי, שבו אם יש מולך רב, אז אתה קודם צריך לקרוא לו הרב, אתה יודע, אפילו הדרג הגבוה הזה בגוף שלישי, אתה מכיר את זה
שמדברים לגבי גוף
שלישי?
מכיר בהחלט.
בעצם איך אתה מכיר את זה, אם בעולם הרפורמי מישהו מדבר בגוף שלישי?
לא, ממש, ממש לא. יש, אני חושב שאחד המאפיינים של העולם הרפורמי, זה איזשהו, הייתי אומר, צמצום פערים. אז לא, כשאני נכנס לחדר לא קמים, היה לי פעם אחת מקרה מעניין שהזמינו אותי באחת מה... אני חושב שזאת הייתה מכינה קדם צבאית תורנית, אבל מהצד היותר ליברלי, או שזאת הייתה איזושהי קבוצה של שנת שירות, וכשנכנסתי, אז חצי נעמדו וחצי ישבו.
חצי התיישבו עוד יותר עמוק
בכיסא. בדיוק, התחפרו, אז עזוב. לא צריך לקום, לא לדבר בגוף שלישי, וגלעד זה מצוין.
טוב, תגיד לעצמך כמה מילים.
טוב, קודם כל, באמת, תודה על ההזמנה, אני מאוד אוהב את הכותרת של הפודקאסט שלך. אני חושב שזה באמת, זו באמת אחת המשימות הגדולות של כולנו. לאתר לא רק את העוגנים של התקווה, אלא את אותם נבטים שאפשר ביחד להשקוט ולהצמיח.
זאת למטרתנו פה, כן.
כן, אז קצת עליי, בן 51, נשוי לנועה ניר קריב, אבא של עמליה, אביגיל ועמוס, יליד תל אביב, גר היום בגבעתיים, חבר סיעת הדמוקרטים, במקור סיעת העבודה, מפלגת העבודה, איש תנועת העבודה הציונית כבר הרבה מאוד שנים. עוד מעט מסיימת שנתי הרביעית בכנסת, נכנסתי בכנסת ה-24, כאשר מרב מיכאלי לקחה את המושכות של מפלגת העבודה החרבה. איש היהדות הרפורמית.
אני רק קרבה לך.
מצוין, בסדר. איש היהדות הרפורמית. הרבה מאוד שנים מאז גילי התיכון, אחד מרבני התנועה, כיהנתי כראש התנועה בארץ הרבה מאוד שנים, ציוני, ליברל, סוציאל דמוקרט.
יפה, נתת פה קורות חיים מפורטים. האמת שתקשיב, כשאני מתכונן לפרק, אז אני עושה כל מיני, מכין עצמי רשימת נושאים, ותחתם רשימת שאלות, במקרה שלך, באמת, באמת, התשוקה הכי גדולה שלי לשמוע ממך, זה על כל העולם הזה של הרפורמיות. רפורמה, איך אתה קורא לזה?
יהדות רפורמית. יהדות רפורמית. תראה, אחד הדברים
הראשונים... כאילו, זה מעניין אותי, מסתכן אותי, מגניב אותי מכל הבחינות.
אז א', אני פה כדי שתשאל.
איך הגעת לעולם הזה? כאילו, ממה שקראתי עליך, זה אומר שבעצם גדלת למשפחה חילונית.
כן.
ובעצמך בשנות התיכון אתה מגלה את העולם?
עוד לפני שנות התיכון, אני רק אומר לך, שאלת אותי איך אתה קורא לזה. כשנכנסתי לתפקיד של מנכ״ל התנועה הרפורמית בישראל, קיבלתי שתי החלטות מהר מאוד. האחת הייתה להחליף את הקפה במטבח מקפה נמס אליט לטסטר צ'ויס. זה היה קצת לא ציוני.
אגרסיבי, כן.
כן, מאוד. אבל ההחלטה החשובה והמהותית הייתה לשנות את השם של התנועה. כי במשך הרבה מאוד שנים, התנועה בישראל נקראה התנועה ליהדות מתקדמת.
נכון.
ואני באתי ושיניתי מהר מאוד את השם לתנועה הרפורמית בישראל, משני טעמים. א', השם התנועה ליהדות מתקדמת מתקבל לפעמים לא טוב. בסדר, מה, אתה מתקדם ואנחנו, מה, נשרחים מאחור. והסיבה השנייה הייתה שממילא כולם קראו לי הרפורמי.
כן.
בסדר? אז הייתי עולה לרעיונות, הייתי אומר, אני מנכ"ל התנועה ליהדות מתקדמת, אז היו אומרים, התנועה הרפורמית. אז אני עשיתי דבר פשוט, הלכתי ו...
לא, אז אתה אומר, אבל זה אומר שאני מסיק מזה שעשית, דפקת חשבון לנקודת הייחוס לצורך העניין האורתודוקסית.
בדיוק להפך.
לא, כי כאילו, אמרת, אני לא רוצה לשמוע יהדות מתקדמת, כאילו שזה משהו קצת...
לא, יש, זה לא רק למול היהדות האורתודוקסית. כשאני אומר שאני יהדות מתקדמת, מה זה אומר לגבי היהדות החילונית? עזוב רגע את הוויכוח התיאולוגי הגדול שלנו עם היהדות האורתודוקסית. אבל כשאני אומר אני יהדות מתקדמת, אז מה אני אומר על יהדות מסורתית, ומה אני אומר על יהדות חילונית? עכשיו זה כמובן לא הגיע במקום מתוך עמדה של התנסות, זה הגיע מתוך המחשבה של, 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 שהשם משקף את האמונה העמוקה שלנו, שדת היא תופעה מתפתחת בהגדרה, היא תופעה שנמצאת בתנועה. אבל מה שאני עשיתי בתור מנכ״ל היה לומר את הדבר הבא, בניגוד למה שחושבים, בקרב קהל היעד המרכזי שמעסיק אותנו, שהוא הציבור החילוני במדינת ישראל, יהדות רפורמית זאת לא כותרת שלילית.
נכון, רגע, אבל בוא שנייה תספר את הסיפור שלך, אז איך אתה נכנס
לו? אז תראה, אני גדלתי במשפחה מאוד מאוד חילונית, שעד היום היא משפחה מאוד מאוד חילונית, זאת הייתה משפחה שמן הצד האחד לא היה בה שום אנטי מוצער כלפי דת ומסורת, בין השאר מכיוון שכמו להרבה מאוד משפחות חילוניות, גם לנו היה צד דתי אפילו חרדי בדור של הסבא והסבתא.
זה לא להרבה, זה בעצם לכל המשפחות החילוניות, לחמישה דורות אחורה מקסימום.
כן, נכון, אבל אני זכיתי מכיוון שאני זכיתי לגדול לא רק עם ארבעה סבים וסבתות, אלא גם עם שלושה סבתות גדולות, אז הקשר המשפחתי נשמר בצורה די אדוקה. ואני בתור ילד הייתי בברי מצוות ובחתונות חרדיות, בירושלים ובבני ברק, של בני דודים של אמא שלי והמשפחות שלהן. אז אני אומר, היינו בית שמעולם לא היה בו אנטי כלפי הדת וציבור דתי, אבל... זה היה בית שלא היה בו שום מקום לפרקסיס דתי,
okay.
למסורת דתית. היהדות של הסבים והסבתות שלי, שכולם עזבו את העולם, נקרא לו האורתודוקסי, כולם גדלו בבתים שומרי תורה ומצוות בנוסח האורתודוקסי, וכולם הפכו להיות חילונים בגיל יחסית צעיר. היהדות בבית של הסבים והסבתות שלי, באה לידי ביטוי בפרויקט הגדול הזה של הקמת מדינת ישראל.
ואתה, של... איפה זה פוגש אותך?
עכשיו, אני בגיל מאוד מאוד צעיר, אני מדבר איתך ממש על כיתות היסודי, על כיתה ג' ד', ומכיוון שזה היה בכזה גיל, קשה לי, אתה יודע, לשים את האצבע לרוע או על משהו, ליבי משך אותי לדעת יותר, להכיר יותר, להתנסות יותר, ופשוט כילד התחלתי ללכת לבית הכנסת השכונתי, שכמובן היה בית כנסת אורתודוקסי, ציונות דתית, קלאסית בצפון תל אביב, לזכות אוריי.
צפון תל אביב דאז, זה אומר אזור הירקון.
כן, גדלתי, אני גדלתי בניות אפקה, מעוז אביב, הסבים, הסבא והסבתא שלי היו בצהלה, ופשוט הפכתי להיות הילד החילוני של בית הכנסת.
זה מקרה קלאסי, יש כאלה, היו תמיד, ועד היום זה
קורה. נכון, עכשיו אני במשך שנים.
אז התעוררה בך איזה רוח של, זה היה התעניינות סקרנית, או הנפש שלך
לא, התעוררה? לא, אני חושב שזה היה בעיקר עניין רגשי רוחני.
אוקיי.
כיתה ג' ד' ללא סוגיות אינטלקטואליות, תיאולוגיות, כבדות משקל. משהו משך אותי להיבט הקהילתי והרוחני והרגשי.
אני בולם אותך שנייה פה ודווקא מאוד מעניין אותי מהמקום שבו אתה נמצא היום. איך אתה מסתכל על ילד כזה שיש לו התעוררות רוחנית, כי אני אומר, על פניו אפשר לראות את זה כ, יאללה, ילד, זה, זה, זה חוויית נאורים, כמו שיש ילדים שנדלקים על, לא יודע מה, איזה משחק חדש באקסבוקס, שאתה רואה ילדים שנלהבים, נסערים מהדבר, זה הדבר אחד שמעסיק אותם, ויש ילדים שיש להם איזה שטות נאורים, שזה להתחיל לחשוב על אלוהים.
תראה, אז אני א', לא רואה בזה, ולא רואה בזה שטות נאורים, אני...
כאילו לא נאורים, זה ילדות, כן?
כן, אני מאוד שמח, אני יכול לומר את זה גם על בנותיי ובני, בהקשרים כאלה ואחרים. אני חושב שאנחנו, בניגוד אולי למה שהדור שלי, חשב, בטח לפני השבעה באוקטובר, יש לנו דור צעיר נפלא, עמוק, אינטלקטואלי, רוחני, מסור.
לא, אבל שוב, כשאתה רואה אדם, אתה מבין, בהחלט, אני אגיד ככה, בגלל שאני לא יודע איפה למקם אותך, ואני אהיה סטיגמטי כרגע, לא. כן? כשחילוני מוחלט, אתאיסט, היה רואה ילד כזה שזה, אמר, בסדר, זה ילד שעובר כל מיני תהליכים נפשיים, ואז הוא נדלקת בו איזה רוח...
בסדר,
כמור. לא, ואני אומר, מעידך בצד האורתודוקסי, ואני נמנה על המחנה הזה, כשאני רואה התעוררות כזאת, אני אומר, באמת, הנשמה של הילד הזה התעוררה עכשיו. וזה קורה לילד ולנער וגם למבוגר, זה יכול לקרות, וכשהנשמה התעוררה, מה עושים עם זה?
מצוין, הנפש מתעוררת, כן, אני חושב ש יש לא מעט ילדים.
אני אמרתי, הנשמה, לא הנפש, כן?
בסדר גמור, זה בסדר גמור.
זה דיוק מעניין, כן.
נשמה, נפש, רגש, אינטלקט, אני פחות נמצא במושגים המתוחמים, בעולם של המושגים המתוחמים האלה. אני רק אומר לך שהשאלה הגדולה היא לא עליי, אלא היא על ההורים שלי, ופה אני, אתה יודע, אני נותן להם הרבה מאוד קרדיט, כי תראה, זה לא היה ברמה... של, אתה יודע, של תחביב, במקום ללכת לחוג כדורגל, אני הולך לבית כנסת. אני נכנסתי לסיפור הזה ברצינות, מכיוון שגדלתי בבית חילוני, והתחנכתי בבית ספר חילוני, וכל הסביבה, כל סביבת החיים שלי הייתה חילונית, חברים, צופים, חוגים, אז הכל היה המסע של לימוד עצמי, זה גם לא שאתה יודע, הלכתי שלוש פעמים בשבוע לרב של בית הכנסת בצהלה ללמוד איתו. אני מכיתה ד' די, הייתי הולך לחנויות ספרים וקונה את הספרים שאני מוצא שם, ועברתי תהליך...
ספרי יהדות הכוונה?
כן, כן. מדברים מאוד מאוד בסיסיים של יהדות הלכה למעשה של הרב לאו, עד בסופו של דבר בכיתה ח' להיכנס לחנות של הוצאת סיני באלנבי בתל אביב, ולקנות את כרך הגמרה הראשון שלי של שטיינזלץ, ולהתחיל, אתה יודע, למצוא את עצמי משוטט בין הדפים המוסי המילים והאותיות.
ואז איך הורים שלך מגיבים לזה? להתעוררות הזאת שגם...
אז אני אמר לזכותם, פה אני, אתה יודע, לוואי ואני אעמוד בסטנדרטים שלהם עם ילדיי. הם היו מאוד מאוד פתוחים. הם לא נחרדו מהעניין. הם שיתפו פעולה במובן הזה שהלכו איתי למקומות שאני רציתי. גם למשל, אתה יודע, לא הרבה ילדים בכיתה ו' מבקשים מתנת יום הולדת, האנציקלופדיה המקראית. בסדר? זה צריך להיות סוג מסוים של הורה בשביל לזרום עם העניין הזה, וההורים שלי זרמו. מנגד, או זה לא מנגד.
לא אומר לך שאתה ילד יצור.
כן, בדיוק. אבל באותה מידה גם חשוב לרגע לומר, מעולם לא עלה על דעתי, כי גם זה לפעמים קורה במשפחות, כשילד או אחד מבני המשפחה מתחיל איזשהו תהליך. מעולם לא עלה בדעתי לצפות ולדרוש מהמשפחה לאיזשהו שינוי באורח החיים שלהם. זאת אומרת, אני יודע, בגיל יחסית צעיר, אני החלטתי שאני לא אוכל בשר במסעדות לא כשרות. היום אני טבעוני, אז הבעיה לא קיימת, אבל לא עלה בדעתי בכלל לומר למשפחה שלי, שבגלל שאני שומר כשרות, אז לא הולכים למסעדות לא כשרות. היינו נוסעים לחופשות משפחתיות בחגים, וזה בסדר, המשפחה הייתה בבריכה, ואבא שלי היה מקפיץ אותי הבוקר לבית כנסת קרוב, זאת אומרת, היה שם איזושהי, הייתה הבנה הדדית, וזה אולי בסופו של דבר מביא אותי ליהדות הרפורמית, בהבנה הזאת שפלורליזם, וריבוי פנים הוא לא כורח המציאות שאתה צריך להסתגל אליו, כי מה לעשות, לא כולם חושבים אותו דבר. יש המון ברכה ויתרון בגיוון ובריבוי פנים.
נכון, אבל אני אגיד על עצמי, אני תופס את עצמי כאורתודוקס פלורליסט. ויש הבדל מסוים, כי אתה אומר שאבא שלך היה מקפיץ אותך בחופשות משפחתיות, הכוונה ביום השבת או ביום חג, ביום שבתון, כן? אז זה האזור שכאילו, אני אומר, אם, אני שואל לך שאלה מטומטמת, מכילה מראש, כן? אבל אם הנפש שלך התעוררה לאלוהים, זה מה שקרה, נכון? Mm-hmm. התעוררה בתור ילד, וכנראה שעד היום חלקים מזה נשארו בתוכך. אז זה הופך מתישהו גם לרצון, לפרקטיקה, כי בסוף לנסוע בשבת, אלוהים הקלאסי, זה לא מתחבר.
אז ככה, אז קודם כל, זה לא חלקים מזה נשארו. אני מגדיר את עצמי כאדם, מאמין, והחלקים האלה רק הלכו והתפתחו. עם,
לא, הכוונה בחלקים, אני חלילה, אני אגיד לך מה הכוונה בחלקים, איך אני תופס את זה, כן? שהחיים שלנו מזמנים לנו המון אירועים, 7 באוקטובר גם בשבילי, ובעיניי הוא כזה מאוד משמעותי, שזה בום, התפוצצות מטורפת בחייך, שהרבה פעמים זה מכניס לתוך החיים איזושהי הערה או כמיהה רוחנית, ואז משם אתה, מהאור הגדול הזה, או לפעמים זה חושך גדול ממנו, אתה מחליט מה אתה עושה.
אז קודם כל חשוב לי לומר שבחוויה שלי, ואני אומר אותם, קשה לי היום לחזור אחורה 40 וקצת שנים, ולהצביע מה בדיוק התחיל את העניין. לא היה שם איזה רגע...
זאת בחירה מעניינת, יש...
נכון.
לא, יש, אני חושב, עשרות אלפי ילדים בישראל, בני הגילאים שלך פחות יותר, שחוו את אותה חוויה, אבל משם הם בחרו, הם הגיעו לצומתי, והם בחרו או שהם עלו על המסלול האורתודוקסי, ואז לקחו על עצמם את אלוהים לתוך החיים, וזה בא לידי ביטוי בפרקטיקות, גם אם זה לא 100% מתרי"ג המצוות, אבל זה 70%. זה, אתה כאילו, לקחת את זה לצומת, לבחירה מאוד שונה ומעניינת.
אז קודם כל אני אבוא ואומר שזה קשור בעובדה שבמדינת ישראל נוצרה, וגם יש גורמים שמטפחים את זה, נוצרה דיכוטומיה מאוד 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 חזקה בין חילוניות לבין דתיות, כשדתיות משויכת לאורתודוקסיה. אבל המציאות הזאת היא לא הכרחית, יש הרבה מאוד... קהילות יהודיות ברחבי העולם, שבהן אין את הסיטואציה הזו, שאם אתה רוצה כאדם צעיר, כילד, כנער, או כאדם בוגר, להתחבר יותר ליהדות, אז המקום היחיד שאתה יכול ללכת אליו, זה בית הכנסת האורתודוקסי. אם הייתי גדל בארצות הברית, הייתי יכול לבחור בין 4-5 סוגים של, זרמים שונים. אז בישראל באמת קיימת הדיכוטומיה הזאת, ועם זאת, אני רוצה להציע לך, שבמידה מסוימת, תופעות שאנחנו רואים היום בקרב, באמת, אני לא יודע אם זה עשרות אלפים, אבל בקרב הרבה צעירים, של איזשהו דיאלוג יותר אינטנסיבי עם המסורת היהודית, עם מושגים של אמונה, בדיוק, אתה פתאום רואה חבר'ה שחיים בסוף אורח חיים חילוני, בהקשר של שמירת שבת למשל, בסדר? אבל הם הולכים עם ציצית. אז אנחנו היום מאוד מאוד משייכים את זה לסוגים מסוימים של קהלים ישראלים, אפילו הייתי אומר משייכים את זה לרוב לצד פוליטי מסוים. זה מצער אותי, בסדר?
לא, אז איך אתה מסתכל על אדם כזה שהוא לא שומר שבת והולך בלי כיפה וכן לובש ציצית?
אני מסתכל על זה כאדם שמנהל דיאלוג, שהוא לא רק דיאלוג רעיוני ורוחני, בסדר? אלא גם דיאלוג פרקטי. עם המסורת היהודית, עם הדת היהודית, עם התרבות היהודית, ואני בהחלט מברך על זה. זה בדיוק מה שאני עשיתי. אני הייתי ילד, ואחרי זה הפכתי לאדם בוגר, שמתפלל בשבת, שלא מדליק אש בשבת, שלא יוצא למסעדות בשבת, כי הוא לא משתמש בכסף, והוא גם לא רוצה לחייב עבודה של אחרים, אבל נוסע ברכב בשבת לבית הכנסת, או לסעודת שבת אצל ההורים, בבית שלי אין מסכים בשבת, אין מסכים בשבת, הילדים לא יעשו, לא ילמדו לקראת מבחן ביום ראשון, ומצד שני אנחנו בית שאין בו שעון שבת. עכשיו זו בדיוק תפיסת העולם הרפורמית, וזו גם תפיסת העולם המסורתית.
אבל אני אומר, העניין הוא שצריכם, אתם הופכים את זה לכתחילה, אתה מבין? יש המון, לא, אני אומר, זה מרתק, כי יש המון אנשים על הספקטרום של קיום המצוות של הפרקטיקה.
גם האנשים האלה עושים את זה מלכתחילה.
לא, אבל הם, כמו שאתה יודע, אני מכיר את זה שעירית לינור אומרת, אני לא יודע אם היא טובת המושג הזה או לא, אבל בית כנסת שאני לא הולכת אליו, הוא בית כנסת אורתודוקסי.
אז א', זה לא המושג, זה לא היא טבעה את המושג הזה, אני חושב שהקדים אותה עיתונאי מתי גולן, ובאמת עירית לינור לא הולכת לבית כנסת. בסדר? אני מכבד את בחירתה.
לא, אז תמיד, נקודת הייחוס בסוף של רוב החילוניות, ובוודאי המסורת הישראלית היא האורתודוקסית,
אבל בוודאי.
אבל השאלה אם בעיניך אין בזה משהו בעומק, זאת השאלה. השאלה אם, אתה חושב שזה עניין מקרי, אתה אומר, היה פה קמפיין חזק, לא, זה גורמים פוליטיים שיש להם אינטרס כזה לחצור וגענו לשם, או שבאמת יש פה נקודה רוחנית, שוב אני אגיד, כי כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את הדיבור הזה על, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל על עמלק, שהוא קירר את האמבטיה, נכון? אתה מכיר את זה? אומרים, למה המשרל כך מתייחס לעמלק באיזה משהו רע, כי הוא הראשון שהעיז להתגרות בנו כשיצאנו ממצרים, והוא האמבטיה הרותחת שכולם אמרו, מה זה עם היהודי, הוא יצא, עם ישראל די, אז כן, היחיד שיצא מהעבדות במצרים, קרא את הים, קרא לו כל כך הרבה דברים, ופתאום אפשר להילחם בו, מראים שהאמבטיה התקראת. יש איזו תחושה כלפיכם, אני אומר רוחנית, רוחנית, לא שופט אף אחד על הפרקטיקה, רוחנית, שזה כאילו אמבטיה קצת פושרת.
אז בסדר כמו. אז, 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 אני
עכשיו,
מבין.
גם את זה אני לא שופט, כן? לא, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, אני רק אומר, אם הנפש, אני רק אגיד שוב, אם הנפש מתעוררת, אם צמאה נפשי לאלוקים, כן, הנפש שלך מתעוררת, אני
אז מה, כי... אז אם הנפש שלך מתעוררת, לא, אז אתה צריך לסיים לגמור. בשולחן ערוך, אבל זה בדיוק,
לא בכך, לא, לא,
בסדר
לא.
גמור, אז לכן היהדות, תראי, אם הנפש שלך מתעוררת, אז רצוי, כדי שזה יהיה משמעותי, וזה יהיה עמוק, וזה יהיה מתמשך, שהדברים לא יהיו רק במחוזות הרגש והשכל, אלא גם בתפילין של יד, גם במחוזות המעשה. זה אחד הייתי אומר, העיקרים הגדולים של הדת היהודית, של המסורת היהודית ושל התרבות היהודית. החיבור העמוק הזה בין תלמוד לבין מעשה. ישנה אמירה של אחד מהרבנים הגדולים של היהדות האורתודוקסית המודרנית בארצות הברית, איץ גרינברג, שאמר, לא אכפת לי לאיזה זרם אתה משתייך, כל עוד מתקיימים בך שני תנאים. האחד, וזה קצת על דרך ההלצה, שמדי פעם אתה מובח מהמעשים ומהעמדות של הזרם שאתה משתייך אליו, כדי שאדם תמיד יהיה בחשבון נפש ובבירור זהות.
אז אתה לפעמים והדבר, מובח מהמעשים
כן, ומהעמדות שלו. והדבר השני, שאתה יהודי רציני. בסדר? שהיהדות שלך היא באמת פקטור דרמטי בזהות שלך ובאורח החיים שלך. עכשיו, כל יהודי אורתודוקסי הגון יכול לנהל איתי ויכוח תיאולוגי ואידיאולוגי מאוד מאוד נוקב. אבל אם הוא הגון, הוא לרגע לא יוכל לומר שהיהדות אצלי ואצל משפחתי לא משחקת תפקיד דרמטי בעיצוב הזהות האישית והמשפחתית, ובאורחות החיים. תיכנס אליי הביתה.
יפה, יפה מאוד.
יהיה לך ברור, שנכנסת לבית שבו
היהדות.
זה יותר מזה, זה לא מזוזה. זה בית שבו היהדות משחקת תפקיד יומיומי בעיצוב אורחות הבית. עכשיו, במובן הזה, עירית לינור, ואת יודע, עירית לינור ולי יש קילומטראז'.
לא ידעתי, תקפצתי פה.
יש קילומטראז' של מאבקים, עקרוניים ופוליטיים.
אוקיי.
ארוכי טווח. א', שהיא תחיה את חיי היהודים כפי שהיא רוצה. אבל אני, את האמירה הזו, אני, הבית כנסת שאליו אני לא הולך את זה, בית כנסת אורתודוקסי, זו אמירה שמה עומד מאחוריה? מה עומד מאחוריה?
שוב, שזאת נקודת היחוס.
אתה לא, אתה יודע מה עומד מאחוריה? שהבת שלך כבר לא תדע בכלל מה זה בית כנסת. אז אני,
והבת בסדר? והבת שלך כן תדע, אתה אומר.
הבת שלי גדלה בבית כנסת. הבת שלי היא חברת קהילה מגיל אפס. בשבת הראשונה שלה הבאנו אותה לבית הכנסת. לבת שלי יש רבנים, לבת שלי יש בקיאות דרמטית בסידור התפילה, הבת שלי אחת לכמה שבועות קוראת את פרשת השבוע כבעלת קריאה בבית הכנסת, לילדה שלי יש ידע יהודי שלא יבייש הרבה מאוד משפחות, אורתודוקסיות, ולילדה שלי יש את הידיעה העמוקה שהיא תעצב את אורח החיים היהודי שלה, על פי הבחירה שלה.
מי נבחר להיות אורתודוקסית חרדלית, זה יאכזב אותך?
תראה, קודם כל, יאכזב אותי שהיא תנקוט בעמדות, שהן עמדות שמטרידות אותי ברמה הערכית, ולכן לא יטריד אותי אם היא תהיה יהודיה אורתודוקסית. אבל אם היא תהיה אדם שלא מאמין בשוויון מגדרי, אם היא תהיה אדם שמאמין בחוסר סבלנות כלפי אנשים, רק בגלל זהותם המינית או נטייתם המינית, אז כן, זה בוודאי יאכזב אותי. אבל כל האורתודוקסים נכנסים בקבוצה הזאת? רוב האורתודוקסים לא נכנסים בקבוצה הזאת. אז
אני מקווה שעוד נצליח לפגוש את זה תכף, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה, האם בינך לבין עצמך, וזה כדי לקדם אותנו לנושא הבא, בינך לבין עצמך אתה מנהל שיח בראש שלך עם אלוהים?
כן, הרבה. בוודאי, אני אדם, אני אדם
מאמין. אתה מוצא את עצמך מדבר איתו,
קודם כל אני
אדם, אוהב אותו, כועס עליו.
קודם כל אני אדם, אני אדם, אני אדם מאמין, ואני אדם מתפלל. ותפילה היא בראש וראשונה בעיניי, בניגוד למשל לעמדתו של ליבוביץ', היא קריאה לשיח. הרבה פעמים השיח הזה מתנהל, אתה יודע, רוב הפעמים
במעמד צד אחד.
צד אחד, אבל האדם המתפלל צריך לגשת. אל התפילה, כאילו הוא נמצא בשיחה שבה יש שני צדדים.
אז בהקשר הזה, והשאלה מתייחסת לכאן, 7 באוקטובר בבוקר, איפה אתה נמצא?
7 באוקטובר בבוקר, אני בהכנות לגשת לבית הכנסת, אני כבר הייתי...
בגבעתיים.
בתל אביב, הקהילה שלנו בתל אביב.
נכון, כן, אצלכם אין את הבעיה, באתי לשאול אם יש בית כנסת רפורמי בגבעתיים, ואז
אני אזכר שזה... נכון, אבל אני אומר לך שכעיסוק צעד לעיסוק המרכזי שלי כחבר כנסת, אני בשנה האחרונה חלק מקבוצה שמקימה מניין שוויוני בגבעתיים, אני משמש שם בהתנדבות כמובן, כקרב של החבורה, ואותו יום שמחת תורה היה אמור להיות הפעם הראשונה שאנחנו חוגגים הקפות שניות בגבעתיים.
אני רק אגיד כהערת ביניים, יש משהו מאוד כיף, ההליכה הזאת של שבת בבוקר לבית כנסת, ההליכה, אתם מפסידים, אני אומר באמת.
כן, יש גם משהו מאוד מאוד כיף בנסיעה בשבת אחרי הבית כנסת.
אתה מדיקת אותו נדלק הרדיו, זה מתקדם. אני לא יודע, מזהם לי את התדר.
לא, תקשיב, אני רוצה, באמת, אני רוצה רגע לבוא ולומר לך, אחד ההבדלים הגדולים בין...
אני אומר, זה באמת מרה, חוויה לא שיפוטית, חוויה אישית.
לא, בסדר גמור, אבל תראה, אחד הדברים, הרי הוויכוח הגדול בין היהדות הרפורמית לבין היהדות האורתודוקסית, שהוא ויכוח אמיתי, ויש טענות טובות לכל צד, הוא האם העמידה שלנו כאינדיבידואלים למול ההלכה, כשם קוד, היא עמידה של אדם שעומד למול תפריט שממנו הוא בוחר, או אדם שאומרים לו, זאת העסקה, take it or leave it.
אז אני יכול לצייר לך דרך ביניים. אני רואה בזה, שוב, נקודת התייחסות שאני נותן לה כבוד ואף קדושה, רק אני מבין שאני, אולי ההבדל ביני לבין החרדי, הוא שאני מבין שאני אדם מורכב, עם צרכים ועם יכולות ועם איכויות שונות, ואין אף אחד כמוני בעולם, ואני אומר, אני מסתכל בהכנעה כלפי ה-613 מצוות האלה, ואומר, מה אני לוקח מתוכן כדי להיות אדם הכי טוב שאני יכול להיות, כדי להיות יהודי הכי טוב שאני יכול להיות?
מבלי שאני לרגע...
אבל אני רק אגיד, אני מתייחס לזה בנקודה של, כן, הלוואי במצב אידיאלי, והייתי יכול לקיים את כולן, אני רק מבין שאני לא שם.
אבל תראה, א', אני מאוד מאוד נזהר, אתה יודע, יש...
ואני אומר, כל מה שאני אומר, אני אומר על עצמי, אני מכבד לגמרי כל אחד אחר.
אבל תראי, יש לא מעט ישראלים רפורמים שאוהבים לצטט את המשפט, 80% מהישראלים הם רפורמים, הם רק לא יודעים את זה. אני לא אוהב את המשפט הזה, כי כמו מה שאמרתי על השם, התנועה ליהדות מתקדמת, יש בזה איזה ריח של פטרונות, שלרוב מגיעה מהממסד הרבני, ואני לא אוהב.
ואתה אומר את זה למה? כי גם אני ביניך רפורמי?
לא, אתה לא רפורמי, אבל המשפט האחרון שאמרת, לא משקף תיאולוגיה אורתודוקסית. בסדר? העניין הזה של מה מלכתחילה ומה מדיעבד תעזוב, האמירה
הנה,
הזאת...
הנה, אני חושב שדקרת את הנקודה בול עכשיו. ההבדל הוא
לא,
שאני...
לא.
אם כרפורמי אתה אומר זה מלכתחילה, ואני אומר במידה מסוימת זה בדיעבד, אני מקבל את עצמי בהשלמה מלאה.
מה זה אבל... בדיעבד? תעזוב, זה קצת משחק, בסדר? אני ברמה התיאולוגית, לא ברמה האישית, בסדר? אתה עושה בחירות. הבחירות האלה הן עמוקות, הן רוחניות, הן גורמות לך לבנות אורח חיים יהודי מאוד מאוד משמעותי. בסדר? שיש בו את כל היסודות של תלמוד תורה, של תפילה, של גמילות חסדים ומעורבות בצורכי ציבור באמונה. בסדר? אבל האורח חיים היהודי שלך נשען בראש וראשונה על בחירה, ולא בחירה של take it or leave it. עכשיו, זאת עמדה, אני לא אומר שאני חס וחלילה לא, אני לא עסוק בלומר לך מה אתה. בסדר? אתה אומר מה אתה. ברמה התיאולוגית, העמדה הזו שנותנת הרבה מאוד מקום לבחירה של האינדיבידואל, היא עמדה, אני לא רוצה לומר רפורמית, כי רפורמי זה משאר משייך לזרם, היא עמדה דתית ליברלית.
נכון.
היא עמדה דתית הומניסטית, היא עמדה דתית ששייכת לתפיסה של האדם כריבון. בסדר? עכשיו...
אבל רק אחדד, אני רואה בעצמי לגמרי, אני אדם כריבון, אבל אני ריבון כשמכיר בגדולתו האינסופית של ריבונו של עולם. זה העניין. אני רק אומר, אני חושב שהוא ברא אותי ככזה, וככה אני ממלא את תפקידי בעולם.
אבל בהקשר הזה, כנראה המרחק התיאולוגי ביני ובינך הוא לא מאוד גדול. עכשיו, אתה גדלת במרחב אורתודוקסי, שיש לו את המושגים שלו, יש לו את הדפוסים שלו, בסדר? אז אתה מדבר על הכנעה מול עולם ההלכה, בסדר?
מול הבורא, לא יודע.
מול הבורא ומול המצוות שאתה... אני כנראה לא אשתמש במילה הכנעה, אני אשתמש במילה יראת כבוד, או כבוד עמוק, בסדר? או הכרה בערך. אבל בסוף המרחק התיאולוגי הוא לא דרמטי. כנראה מכיוון שאתה גדלת במשפחה שבה השבת מזוהה עם ההליכה ברחוב לבית הכנסת, ולא לשמוע את הרדיו, ולא לשמוע את החדשות, אז זה המרחב המושגים שאתה מייחס לשבת. אני גדלתי בשבת שבה כל שבוע קמים בשש בבוקר ויוצאים לטיול של החברה להגנת הטבע.
אבל אתה יודע, החיים שלי באופן אישי זימנו לי כל מיני תקופות, שבהן גם בחלקן לא שמרתי שבת, ואני בחרתי לחזור לדבר הזה מבחירה, כי שוב, הנפש שלי נמצאת שם, אבל אני רוצה לחדד ולהדגיש, באמת שכל אחד יעשה מה שנכון לו, כל עוד הוא עושה טוב בעולם.
נכון. אני כן אפילו מרשה לעצמי להיות, הייתי אומר, קצת יותר פטרוני ממך, בסדר? מכיוון שאני באמת מאמין שאנחנו, נפלה בחלקנו זכות להיות חלק מעם עתיק, שנושא מורשת מפוארת. כמעט הייתי אומר חסרת תקדים בהשוואה לתרבויות אחרות ולעמים אחרים. אז כן, אני מרשה לעצמי לומר, ופה אני לא מדבר על האורתודוקסיה, ברור, אנחנו יכולים לעשות סדרת פודקאסטים ממה שיש לי לומר על הממסד הרבני ותרומתו לניקור של הרבה מאוד ישראלים מהיהדות. אבל אני רוצה לדבר על העולם שלי. אני, כן, אני צר לי על ה... עובדה שחלקים גדולים בציבור הישראלי החילוני ויתרו על הדבר הזה שנקרא יהדות.
טוב, שאלתי אותך מקודם שבא באוקטובר, אתה אומר זה תופס אותך בבוקר, מתארגן, ברגע שאתה מתחיל להבין מה קורה, עכשיו הסיפור הטכני פחות, אני חוזר לעולם הרוחני, כי זה שוזר אותנו להקשר הבא, איפה אלוהים היה מבחינתך בשבא באוקטובר?
תראה, אני, ואני לא, יש לי רגעים רוחניים ואמוניים מאוד מזוקקים, גם סביב דברים ששמעתי וראיתי בשבעה באוקטובר ובעקבות השבעה באוקטובר בעיקר, וגם בהקשרים אחרים, בסדר, אם אנחנו רוצים ללכת עד השואה וכולי, סבל אנושי פוגש אותך בהרבה מאוד מקומות, אז יש לי רגעים,
אני חדד, זה לא רק סבל אנושי, זה כאילו, המקרה הקלאסי של צדיק ורע לו, זה ילד תמים ששכב במיטתו, הוא לא מתנחל, הוא לא כובש, הוא לא כלום.
לא, אני, לא, לא, זה תקשיב, קשה לי לשמוע את השאלה.
ברור, אבל כן, לא, אבל נקודת המוצא ברורה לך, כן? כל הדבר הזה, איך אתה מסביר את זה?
אז אני רוצה רגע לומר אותם, אז פה גם יכול מאוד להיות שהרקע, השונה של שנינו מוביל אותנו לסוג אחר של שאלות אמוניות. אני מודה, השאלה שמעסיקה אותי היא לא איפה אלוהים. אני, האמונה העמוקה שלי, הדתית, בריבונות האדם, כגילוי המרכזי של צלם האלוהים שיש באדם. בסדר? מבחינתי, כשאתה שואל, מה זה צלם האלוהים שיש באדם ואין בבהמה? צלם האלוהים הוא הזכות שניתנה לנו להיות יצורים ריבוניים, יצורים שמחליטים. הריבונות באה עם אחריות. ולכן השאלה שלי היא לא איפה היה אלוהים, אלא איפה אנחנו היינו.
אני אגיד אז ככה, שוב, בסוף נצא מתוך השיחה הזאת בזה שגם אני רפורמי, אני מסכים איתך לגמרי. וגם אני תופס את עולים ככזה שמאפשר לנו לנהל את העולם כרצוננו, אתה יכול לבחור בטוב, ברע או בבינוני.
נכון.
ומאחר ולא שמנו מספיק גדודים על הגדר, ולא הייתה כוננות עם שחר, והתראות המודיעין לא פורשו כמו שצריך.
ואני לא עסוק בשביל...
לא, אני אומר, שמתי לך פה איזה... אז אני אומר... הנחתי איזה מוקש רוחני לפתחך.
זה לא מוקש רוחני, תראה, אני אומר אותו, הייתי יושב פה בדיון בפילוסופיה יהודית, אז היינו מדברים מה המקום של מושג ההשגחה הפרטית, האם אני מאמין בהשגחה פרטית שבה הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר שקורה בעולם חוץ מיראת שמיים, בשביל...
בסוגריים, מה התשובה שלך על זה? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים,
לא,
באמת או לא?
לא, okay. התפיסה שלי של מושג האלוהות היא הייתי אומר יותר רמבמיסטית מאשר... מאשר תפיסות אחרות, מושג ההשגחה הפרטית משחק מקום הרבה יותר מצומצם אצלי באמונה. האמונה שלי היא גם יותר כוללת סימני שאלה מאשר סימני קריאה. אני לא עסוק בלנהל את אלוהים או בלומר מהו אלוהים, בסדר? אני יותר עסוק בתחושה הפנימית הזאת. שהעולם כן מתנהל תחת עין פקוחה ותחת ציפייה מהאדם לעשות טוב. ולכן אני אומר אותם, השאלה התיאולוגית הנוקבת של השבעה באוקטובר בעיניי, זה איך אנחנו בגדנו באחריותנו. ובמובן הזה, אתה יכול לומר, רגע, זאת לא שאלה תיאולוגית, זו שאלה שגם האדם החילוני האתאיסט שואל.
היא שאלה גם ביטחונית, גם
פוליטית. ובעיניי זה הדבר הנהדר. שיכול לשבת ישראלי אתאיסט, וישראלי מאמין, ובסופו של דבר השאלה שהם שואלים על השבעה באוקטובר, היא אותה שאלה.
נכון, אז ניקח את זה לשם, עכשיו אני מסיר ממך את כיפת הרפורמי, ושמה לך את כיפת החבר המחנה השמאלי, מחנה השמאל בישראל, אתה חושב שבצד השני יש לנו פרטנר?
אני חושב שבצד השני ישנם, ישנם פרטנרים.
דבר כרגע, אתה יודע, לא, הבצד השני, הבצד השני אפשר, זה מאוד רחב, בוא נדבר כרגע על רצועת עזה, תושבי 1.7 עד 2 מיליון בני אדם שחיים ברצועת עזה.
אני חושב שבתוך 2 מיליון אנשים, ודאי ישנם גם פלסטינים ברצועת עזה, שלא מאמינים, לא האמינו, ולא תמכו במה שהחמאס עשה בשבעה באוקטובר, ומאמינים שבסופו של דבר בין הישראלים לפלסטינים, או בין היהודים לפלסטינים, צריך להיות הסדר. אני מקבל לחלוטין, רגע, אני מקבל לחלוטין את האמירה שהחמאס נהנה מבסיס תמיכה דרמטי ורחב בקרב התושבים הפלסטינים ברצועת עזה.
באחוזים אתה יכול לעמוד את זה פחות?
אני לא יודע, תראה, אני ראיתי סקרים שונים. אני כאיש שמאל לא מתחבר לאמירות שנמצאות בתוך המחנה שלי. אני חושב שהן נמצאות בעיקר בשוליים, שבעצם החמאס שלט רק בכוח הזרוע. לא, בסופו של דבר הציבור ברצועת עזה בהחלט דוקה על ידי החמאס.
אבל החמאס נבחר בבחירות דמוקרטיות.
אבל החמאס זכה לאהדה מאוד מאוד נרחבת ברצועת עזה. אירועי השבעה באוקטובר לא התחוללו רק על ידי כוח צבאי של החמאס, אלא גם על ידי המוני אזרחים. הצהלות היו צהלות אותנטיות ואמיתיות. אני ממש לא עוצם את עיניי, לנוכח האתגר הקשה מאוד, שהוא אתגר פוליטי-ביטחוני, אבל הוא גם אתגר מוסרי. הוא אתגר מוסרי, זה לא דבר פשוט. תראה, אני לא מאלה שמקלים ראש במחיר שאנחנו משלמים בעסקאות החטופים. ועוד פעם, לא רק בהיבט נקרא לו הפוליטי, בסדר? ואפילו אני לא אומר רק בהיבט הרגשי שמשפחות, שהן משפחות שקולות, שאיבדו את יקיריהן באירועי טרור, רואות את המראה הנורא הזה, שהרוצחים המנוולים של יקיריהם משתחררים ועוד מתקבלים. באמת, אני לא יכול לדמיין את עצמי בנעליהן של אותן משפחות, והמשפחות האלה הן גיבורות, ואני גם יאמר, הן לא זוכות להכרה מספקת.
אני מסכים איתך, אבל בתוך...
אבל למה זה גם עניין מוסרי, בסדר? יש אתגר מוסרי,
נכון.
בלשבת לשולחן עם אנשים שקמו עליך להורגך.
אז מה, איך אתה לו מחר המפתחות בידיך, איך אתה מנהל את הקונפליקט בתורך הזה מול רצועת עזה?
אז קודם כל, בסדר, אז קודם כל אני רוצה לבוא לומר, אתה שאלת אותי האם יש לך פרטנר, ואני אמרתי לך, התעקשתי על הניסוח, בתוך העם הפלסטיני, יש פרטנרים, בסדר? יש פרטנרים, ואני חושב שהיו תקופות שבהם הפרטנרים האלה נתנו את הטון, והיו הזדמנויות שהוחמצו, ויש תקופות, ואני לא מכחיש, שהפרטנרים הללו, מעמדם נמצא בנסיגה, אבל חשוב לי...
בוא נגיד, כשהם נתנו את הטון, הכי טון שאני יכול לחשוב עליו, זה כשיאסר ערפאת עמד בראש, והבעיה היא שבאנגלית הוא נתן את הטון, ובערבית, באותו זמן, נתן טון אחר לגמרי, אז אני לצערי, אני לא חושב שהם אי פעם נתנו את הטון.
אני חושב שלגבי אוסלו, התמונה הרבה יותר מורכבת.
אבל באמת, כדי להתקדם, אז אני אומר לך, תגיד עכשיו איך אתה...
אז קודם כל, אני אומר לך, ופה אנחנו עושים באמת למחלוקת הפוליטית. קודם כל, בעיניי, הניתוק הבוטה והחד משמעי בין רצועת עזה לבין יהודה ושומרון, הניתוק הפוליטי, שהוא במידה רבה תוצאה גם של מדיניות ישראלית, כדרך אגב זה חלק מהביקורת שלי על ההתנתקות, זה אחד משורשי הבעיה. אין פתרון לרצועת עזה שהוא לא חלק מראייה כוללת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כל עוד נמשיך להתייחס לעזה, רק כעזה, כדבר שמנותק מיהודה ושומרון, שמנותק מהשאלה הכוללת של איך מתקדמים לעבר פתרון פוליטי ומדיני בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז תישאר עצם מדממת בגרון של כולנו. אז זה קודם כל.
אני חולק עליך, אבל שוב, אתה רק תגיד, בוא נעבור לפרקטיקה. מחר המפתחות בידיך, אתה ראש ממשלת ישראל, מה אתה עושה?
תראה, אז קודם כל לצערי, אני חייב לומר ש... יש לנו פה עוד פקטור שלא דיברנו עליו עד עכשיו. אני חושב שהמשימה מספר אחת, גם מבחינת דחיפות וגם מבחינת חשיבות מוסרית של ממשלת ישראל, היא החזרת החטופים.
ולכן
קודם כל, קודם כל נגזר מזה, סיום המערכה,
יציאה מפילדלפי, ריקון בתי הכלא.
סיום המערכה בעזה, זה לא ריקון מלא של בתי הכלא, זה גם לא בהכרח יציאה מיידית מכל הנקודות השולטות בעזה. אבל קודם כל אני אומר, בצורה ברורה, ולא מתוך עיוורון למחיר, ולא מתוך עיוורון
לסכנה.
עכשיו אחרי זה, אני חד משמעית חושב שמדינת ישראל צריכה להוביל היום מהלך, שבו מוקמת ברית אזורית, עם מדינות ערב המתונות, תחת מטריה בינלאומית, בהובלת הממשל האמריקאי, עם עוד מדינות ידידותיות לישראל באירופה, ובתוך הקואליציה הזו, או תחת הקואליציה הזו והברית הזו, צריך להינתן מקום מאוד מאוד משמעותי, גם לרשות הפלסטינית, בצד הצגת דרישות לרפורמות עומק, שאני לא מקל בהן ראש, ובסופו של דבר, הרשות הפלסטינית, במסגרת אותה ברית אזורית, ממש לא לבדה, צריכה לחזור ולנהל את העניינים ברצועת עזה.
אתה מכיר בזה שאנחנו לצורך העניין חייבים להשתלט שם על מערכת החינוך?
לא אנחנו.
כן, לא אומר שאתה תהיה שר החינוך של הרשות, אבל שתכני מערכת החינוך יעברו דרכנו?
לא, תכני מערכת החינוך לא יכולים לעבור דרכנו, תכני מערכת החינוך צריכים לעבור דרך אותו גורם פלסטיני מחודש, שנמצא בתוך הברית האזורית הזאת, תכני מערכת החינוך צריכים לעבור דרך אותה ברית אזורית של מדינות ערב מתונות.
גם היום התכנים של הרשות של היום ביהודה ושומרון,
מטרידים אותי מאוד.
תכנים שאנחנו לא חייבים להיות איתם.
מטרידים אותי מאוד.
הרשות הפלסטינית משלמת עד היום משכורות. אני אגיד לך מה, לרוצחים של אחי שכבר שוחררו בעסקת שליט, הם עדיין מקבלים משכורת ברשות.
אז אני רוצה רגע לומר, א', זה כואב לי מאוד לשמוע.
לא, אבל זה לא, אני לא מדבר על הצד הרגשי.
אבל אני רוצה רגע לומר לך, אחת הבעיות שלנו בשיח הישראלי, הוא שהכל נצבע בצבעים פוליטיים ומחנאים.
ולכן אני בדיוק פוגש כאן אדם כמוך, אחרי מוטי אלמוז שהיה פה שבוע שעבר ואמר, אין בלתי מעורבים בעזה.
אתה יודע מה, אני רוצה, תראה, אם אני הייתי יושב בכיסא שלך למול מוטי אלמוז, אז השאלה שאני לא שמעתי את החלק הזה, ראיתי רק תאים מתוך הרעיון עם מוטי, אני הייתי אומר לו, אתה עומד מאחורי האמירה הזאת לגבי תינוק בן שנה? מה זה, תראה, אנשים, בסדר, עם עמוד שדרה, גם ביטחוני ופטריוטי, וגם חוט שדרה מוסרי, יכולים לבוא ולומר את מה שאני אמרתי לך בהתחלה. לא, החמאס לא היה איזה כוח אלים שהשתלט על רצועת עזה, בסדר? וניהל את השבעה באוקטובר בלי שום תמיכה עממית. רוב תושבי עזה תמכו באירועי השבעה באוקטובר, נקודה, בסדר?
ולכן לא צריך לגבות מהם מחיר אכזרי על הדבר
אני
הזה?
אני רוצה לשאול אותך, מיכל, ברצינות, אתה ראית הרבה יותר מכל אזרח ישראלי ממוצע, בהיותך עיתונאי. אתה ראית את התמונות מעזה. אתה ראית, אתה גם היית, בניגוד אליי, שמפאת כנראה גילי ותפקידי בצבא, אני לא עשיתי מילואים. בסדר? אתה עשית מילואים. אתה יודע מה קורה כרגע בעזה. כשטראמפ בא ואומר שעזה היא לא מקום שאפשר לחזור ולחיות בו מחר בבוקר, הוא צודק.
נכון.
אין בתולדות העידן המודרני, או בוא נאמר במאה השנים האחרונות, אין דוגמה לעוצמת הערס של התשתיות, תשתיות החיים בעזה. עכשיו, אני לא מקונן על מה שעשינו, בסדר? תעזוב עכשיו את הדיון הזה. אבל הטענה הישראלית, או הטענה של חלק מהישראלים שלא נקבע מחיר היום מהפלסטינים, היא מנותקת מכל הקשר.
נקבע מחיר בהיבט הזה שיש שם כמות הרס של כנראה 80% מהמבנים, אבל בתפיסתם הדתית-מוסלמית, זה לא מחיר, הם עולים צוהלים צפונה.
עמיחי לא.
הם עולים שמחים צפונה, ואומרים ניצחנו.
עמיחי לא.
לפתור לך סרטונים?
עמיחי, רגע, קודם כל, בצד אותו הרס של 80% מהתשתיות, יש עשרות אלפי הרוגים.
אבל בשפה שלהם רגע, זה לא מפריע
אני
להם.
אני לא מקבל את זה.
האמא שבניה נפלו כשלידים, היא צוהלת.
לא, אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. כן, יש פלסטינים שזאת עמדתם, וזה מה שאתה רואה. וכשהודיעו לאשתו של ישמעיל, אני על מות בניה בקרב, היא צהלה, וזה מחזה מחריד מבחינה מוסרית ואנושית. אבל עמיחי, אני אומר לך, יש הרבה מאוד פלסטינים בתוך רצועת עזה, וביהודה ושומרון, וברחבי העולם, שמקוננים על המצב הזה.
אז איפה הם? למה רק אתה מכיר אותם?
לא, ממש לא רק אני מכיר אותם. עמיחי, מתי פעם אחרונה ישבת עם פלסטיני, עם מנהיג פלסטיני? אתה יודע שלפני השבעה באוקטובר, אני הייתי חבר הכנסת היהודי, היחיד שנסע לרמלה, להיפגש עם פלסטינים? אתה יודע שאני, אתה יודע, כי אני לא מסתיר דברים. אני לפני, אני חושב שזה היה חודשיים, בברלין, פגשתי מנהיגות פלסטינית. עכשיו, אתה רוצה, תשאל אותי, האם היה לי קל לאכול איתם ארוחת בוקר? לא, לא היה לי קל. אבל אני ישבתי עם פלסטינים, שאני בעיה, מאמין יודע, להם, שסופיאן אבו זיידה, שהוא איש עזה, מדבר ואיתי על כמות בני המשפחה הקרובה שלו שנהרגו, בסדר? אז אני לא חושב שהוא עובד עליי.
אין בעיה, אז הוא עצוב, אתה יודע, תבין, הפלסטיני הכי נאור שאתה יכול למצוא זה שהוא באמת, הוא עצוב על מות בני משפחתו.
לא.
שיהיה שנייה רגע. זה כאילו המקסימום, אבל האם הוא אומר חשיבה באוקטובר, זה אירוע חמור שלא יעלה על דת?
על מה אתה מדבר, עמיחי? תראה, החברה הישראלית הפסיקה לדבר עם פלסטינים. אחד הדברים שקרו באוסלו, יש לנו זמן לסיפור אישי שיתקף את זה? אני, כשעבדתי בירושלים כמנכ״ל התנועה הרפורמית, הייתי עולה לירושלים דרך כביש 443, ושם בתחנה של דור, תחנת הדלק, הייתי משאיר בגדים לניקוי יבש, את החליפה לניקוי יבש, אצל פלסטיני שהיה לו שם מכבסה, הפלסטיני הזה דיבר איתי בעברית צחה. כל פעם שהיינו לקראת חג, אז הוא אמר לי, פסח שמח, ראש השנה, וזה הכיר פוליטיקה ישראלית וזה. מדי פעם הבן שלו, שהיה סטודנט בשטחים, בחופשות הוא היה בא לעבוד איתו, הוא לא ידע מילה אחת בעברית. בסדר? עכשיו, הוא אחרי אוסלו. מה שקרה באוסלו, ואני תמכתי באוסלו, ותומך גם היום, במהלך הזה.
היום לדעתי אפשר להרכיב על אופנוע את כל הישראלים.
לא, תכף אני אומר לך משהו, ממש לא. תכף אני אומר לך, אתה טועה לחלוטין, תכף אני אומר לך משהו על אוסלו, אבל מה שחשוב לי לומר, הציבור הישראלי הפסיק לדבר עם פלסטינים.
בסדר? עכשיו, האם אתה בתוך התהליך הזה, בתוך התהליך הזה אפשר איכשהו, באמת אפשר להאשים אותם במשהו?
כן, שנייה.
חוץ מטבח ברוך גולדשטיין, באמת?
כן, חד משמעית כן, אבל אני רגע רוצה לחדד את הנקודה הזאת, וזאת לא מתקפה לכיוונך.
ברור שלא, כן, אנחנו דבר פה לא אישי, כן.
אתה אדם, אתה עיתונאי, ואדם ישראלי שעוסק הרבה מאוד בנושא הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. הנה, אתה יושב איתי ואתה מדבר איתי עכשיו על עזה. אתה לא פוגש פלסטינים. אתה חי עם איזושהי תודעה לגבי העם הפלסטיני והציבור הפלסטיני, שחלק גדול ממנה היא רלוונטית, אני אומר עוד פעם, לחלקים גדולים בעם הפלסטיני, אני לא עוצם את עיניי. אבל אם אתה לא מסוגל להכיר בעובדה שיש הרבה מאוד פלסטינים שהזדעזעו מהשבעה באוקטובר, בין אם הם אזרחי מדינת ישראל ובין אם הם פלסטינים שחיים ביהודה ושומרון, שלא אמרו שהם נגד השבעה באוקטובר רק אחרי שהם ראו את ההרס בעזה, שהם אמרו את זה ישר, כדרך אגב, העובדה שבניגוד למאמצים הדרמטיים של חמאס, לא הידרדרנו לאינטיפאדה שלישית מיד אחרי השבעה באוקטובר, ולא הידרדרנו לשומר חומות שתיים.
ביהודה ושומרון אתה מתכוון.
כן, ביהודה ושומרון, ושומר, קשורה כמובן בעוצמה ובהתארגנות של ישראל, ומהר מאוד זה, היא קשורה גם בזעזוע של חלקים גדולים ממה שקרה בשבעה באוקטובר.
אני לא בטוח, כדי למקד את הדיון, אני שואל את עצמי, איפה החבר'ה האלה בתוך רצועת עזה? השמיעו את כולכם, בואו נשמע אתכם. לצערי אני לא שומע אותם. ומה שלוקח אותי, אבל מה שלוקח אותי לנקודה הבאה, מה אתה אומר על תוכנית טראמפ נתניהו להגליה?
מותר להיות משפט אחד על אוסלו?
לא.
משפט?
כן.
טוב. יאללה, באמת. כשאתה פותח את המקרר שלך, ואתה מוציא גבינה, שתאריך התפוגה שלה עבר לפני חודש, ואתה טועה ממנה, וזה נורא. מה אתה אומר? שטראוס דפקו אותי, או אני לא טיפלתי בקופסה הזאת וזרקתי אותה לפח? אוסלו זה היה הסכם ביניים לחמש שנים. בסדר? אחרי 30 שנה לומר אוסלו נכשל, זה אותה שיחה שעשינו תיאולוגית, מה האדם צריך לשאול את עצמו. ישראל והפלסטינים כמובן, בוא, אין לי דברים טובים לומר על ערפאת בהקשר הזה, גם לא על אבו מאזן, בסדר? ישראל יש לה חלק בעובדה שתהליך אוסלו, שהיה אמור להיות הסכם ביניים, פיגומים להתנעת מהלך אחר, לא צמח לתהליך מדיני בר קיימה. ולומר היום אוסלו נכשל, זה בדיוק שווה לאמירה הזו שקוטג' שפג התוקף שלו הוא חמוץ וזה פאק ביצור.
אוקיי, אז
עכשיו בוא נדבר על תוכנית טראמפ.
מאחר ואתה ביקשת המשפט, אני אגיב במשפט, המשפט שלך הפך לפסקה, אז גם שלי.
אני מתנצל. בעיה ידועה של רבנים ופוליטיקאים.
וואי, הייתה שילוב קטלני. הבעיה בעיניי של אוסלו הייתה חוסר הבנה של המנטליות התרבותית דתית של ה... עם, אם אפשר לקרוא לו עם, שנמצא איתנו על אותה...
אם אפשר לקרוא לו עם?
זה לא, זה בסוף אוסף של שבטים, עזוב, אבל לא ניכנס דמוגרפיה, לא, לא, לא. זה אוסף של שבטים עובדתית שהתקבצו
הצורפתים הם עם?
מצפון ודרום.
הצורפתים הם עם?
הם עם עם יותר היסטוריה, ואתה יודע, מתי שהוא קורה רגע, גם אנחנו עם, ממתי אנחנו עם? אבל עזוב, לא, 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 אבל שנייה, אני אומר, זה היה חוסר הבנה של התרבות הדתית, התרבות והדת של העם הזה. שנייה, רגע ולתת להם את הנשק הזה, אני כנער, כילד, הפגנתי על, אל תיתנו להם רובים, לתת להם את הנשק, מהר מאוד זה הופנה נגדנו, והאסקלציה הזאת שבאינטיפאדה הראשונה מה שהיה אבן, והפך באינטיפאדה השנייה להיות רובה ופצצת, מחבל מתאבד שנייה, ובשבעה באוקטובר הפך להיות טבח של תינוקות במיטתם, זה אסקלציה בדיוק של, אני לצערי חושב שאתה צריך לתפוס אותם בגרון, עד שהם ישתנו, ועכשיו בוא נעבור לטראמפ, אבל באמת כדי, בוא נעבור לטראמפ.
קשה לי לא להגיב לאמירות,
אבל מאחר ואי אפשר לתפוס אותם בגרון,
גם לא היית מצליח, גם לא, גם אם היית, טוב, אני לוקח בכוחנות את זכות התגובה, כי חשוב לי לומר לך, אני מסרב להיות חסיד שוטה של כל תיאוריה. אם אתה רוצה עכשיו לנהל איתי שיחה על מה היו הטעויות באוסלו, אתה תשמע שיש לי גם ביקורת על אוסלו.
אבל בוא שנייה, נדבר, מאחר וזמננו קצר,
ולבוא ולומר שרק באוסלו...
הנה, נדב מעניין, לא, אז תגיד, תוכנית טראמפ, האם אתה לא תצהל למראה 2 מיליון עזתים שעוזבים בטוב, כל אחד עם חופן של דולרים בכיס, ונוסעים לאינדונזיה, והולכים להיות בעיה של מישהו אחר?
האם אתה לא תצהל לראות מדינה פלסטינית מוקמת על מאדים?
אני אצהל, כן.
יום בסדר, זה בערך אותה התכנות.
אז העניין הוא, לא, אתה מדבר איתי, רגע, לא, אבל עכשיו הפכת להיות, שנייה, עכשיו הפכת להיות מאידיאולוג לסטטיסטיקאי. זה מה שהפכת להיות. אז אל תגיד לי מה הסיכוי, לא הסיכוי. תגיד לי אם תשמח או לא תשמח.
לא, אני אכבד את זכות השאלה שלך, אבל אני אתן לך את התשובות שלי, בסדר? כולל לבוא ולומר לך, תעזוב, זה פשוט משחק ילדותי שמאפיין את הימין הישראלי הרבה מאוד זמן, כדרך אגב, מכיוון שאנחנו כבר מדברים 36 שעות אחרי תוכנית טראמפ, האוויר כבר אמור לצאת גם אצלך, כי רק אתמול בערב, 24 שעות אחרי נאום טראמפ, הבהיר הדובר את הבית הלבן, שהנשיא טראמפ לא התכוון שיהיו פה חיילי מרינס, והנשיא טראמפ לא התכוון שהם יבואו ובאמת ינהלו את הרצועה. תקשיב, אני רוצה רגע לומר לך משהו, כי אני אי אפשר להמשיך יותר עם המשחקים האלה, בסדר? קודם כל ברמה המוסרית, לא הסטטיסטית והפרקטית. יש הבדל בין הגירה של אנשים לבין הגירה כפויה. הגירה כפויה שווה טרנספר, גם אם משתמשים בשפה מכובסת של עידוד הגירה. בסדר? כשאדם קם ומאגר למקום אחר, כדרך אגב, יש ישראלים יהודים שמאגרים היום, יש ישראלים ערבים שמאגרים היום, יש הגירה אדירה מיהודה ושומרון. כל הזמן יש הגירה מיהודה ושומרון, שלילית.
מצוין.
בסדר? אם היום הייתה איזה מדינה אירופאית או ערבית שמוכנה לקלוט פליטים, ואדם מעזה היה אומר, אני רוצה ללכת לשם, בוודאי שזה בסדר גמור, אנשים צריכים להגר.
זה בסדר גמור, רגע. שזה גם מבורך מבחינתך.
השאלה על המבורך היא לא מעניינת.
היא מעניינת, אני אומר, לא, מבחינתי זה מבורך,
אז אני אומר לך, כל אדם שתומך בטרור, אני שמח מאוד שהוא לא יהיה פה. בסדר, הנה, כל אדם שתומך בטרור, כל אדם שרוצה לחסל אותי, את משפחתי ואת עמי, הוא לא פה, בסדר גמור. אבל עידוד הגירה, עידוד הגירה, להבדיל מהגירה, זה שם מכובס לטרנספר.
לא, ואם זה עידוד הגירה בטוב, נותן להם כסף, תקשיב, תשתיות שבא, שלומי אלדר, אתה מכיר אותו, נכון?
כן, אבל אז לא קוראים לזה עידוד הגירה.
שלומי אלדר, אדם שגם יש לו כאן
פודקאסט. מכיוון שאני מכיר את העמדות טוב של שלומי.
שלומי הוא לא איש ימין.
בוודאי שלא.
נכון, ואתמול הוא צייץ בטוויטר, כתב, אני מדבר כל הזאתי שאני מדבר איתו, אומר, רק תתנו לי תשתיות, חינוך, רווחה, בריאות, אני עובר מכאן בכיף.
אבל אז זה לא עידוד הגירה.
זה כן, כי אתה בונה להם את התשתיות שם.
שיב, בוא. כל אדם, זאת תפיסת עולם ליברלית ודמוקרטית, כל אדם יכול להחליט מה טוב בחייו, ואם העולם מציע הזדמנויות הגירה, בבקשה שיציעו וזה. אנחנו מדברים...
שמדינת ישראל תהיה אקטיבית בהקשר הזה, זה פסול בעיניך.
עמיחי, אנחנו מדברים על דבר אחר, תראה מה קורה כאן. תקשיב, הפלסטינים לא ייעלמו מאז, כמו שהם לא ייעלמו מיהודה ושומרון. וגם אם תהיה הגירה מסיבית מחוץ לעזה, יישארו מיליון פלסטינים בעזה.
חצי מהבעיה.
זה לא, מכיוון שכשמדברים על פתרון, אז השאלה אם יהיו מיליון פלסטינים היום בעזה, ובעוד 15 שנה כבר יהיו 1.5 מיליון, לא משנה את הצורך שלנו להכריע הכרעות היסטוריות. האם אנחנו הולכים לממשל צבאי ולכיבוש מלא בעזה, כמו שסמוטריץ' עושה? האם אנחנו לא עושים שום דבר כמו שנתניהו רוצה, כי נתניהו כבר 30 שנה לא מקבל החלטות ולא לוקח אותנו לשום מקום, או שעם כל האתגרים, ועם כל אפילו סכנות, אני פשוט חושב שאפשר לנהל את הסיכונים האלה, אנחנו הולכים עוד פעם אחרי מלחמה עקובה מדם, בזהירות, בחוכמה, מתוך לימוד לקחים מעבר, בסדר? אנחנו הולכים אל עבר תהליך מדיני. ב-74...
שימי, אבל עם מי, בחיית, עם מי, תעשה...
כבר דיברת איתי.
לא, אין בעיה, אבל אתה מסכים איתי ש-60% מהאוכלוסייה סונאת אותנו?
לא, תקשיב רגע, אבל תקשיב.
אני פה סופר בא לקראתך, אני חושב ש-99.
עמיחי, מה אחוז של המצרים ששונאים אותנו?
העם, אני חושב שהאחוז מאוד גבוה.
יפה. אתה מוכן לוותר על השלום עם מצרים? אתה מכחיש השלום עם מצרים? הוא הנכס הביטחוני האסטרטגי הגדול ביותר של מדינת ישראל ביובל הבא?
אתה בונה בעצם על דיקטטורה.
לא, אני בונה...
מה שקורה במצרים זה דיקטטורה של קבוצה קטנה שאיתה אתה מצליח לעשות עסקים, שולטת בעם גדול, וזה מה שאתה אומר, אני רוצה ברשות
פלסטין. מצרים היא ממש לא דוגמה של... הדיקטטורה הכי גרועה בעולם הערבי.
יש גרועות ממנה.
עכשיו, אני אומר לך את הדבר הבא. ב-74, תעזוב הציבור הישראלי, גולדה מאיר לא האמינה שיש שלום עם מצרים. היום אנחנו יודעים בדיעבד שאנחנו נכשלנו לנצל הזדמנויות שהיו ב-70 ו-71 ו-72. אנחנו... אסור לנו, שלום, ותעזור רגע, אני אומר שלום ואין לי בעיה עם המילה שלום, לא מצליח להבין איך לכל כך הרבה אנשים מאמינים ומתפללים נהייתה בעיה עם המילה שלום, אבל שמו של הקדוש ברוך הוא,
כן.
אבל אני אומר לך עוד פעם,
תהליכים מדיניים עושים אחרי מלחמות. תהליכים מדיניים ובניית מציאות נכון, בדרכים פוליטיות.
שיש ויש, מי לעבוד.
יש, יש. סעודיה, תראה,
סעודיה והאמירויות, הם לא תושבי המקום הזה, הם לא באזורים, סעודיה והאמירויות, אני מוכן מחר ללכת ולחבק אזרח במדינות האלה.
עמיחי, אנחנו, אתה שאלת אותי שאלות על השמאל, אני עכשיו רוצה לומר משהו על הימין.
קדימה.
הימין הישראלי העדיף לעשות דיאלוג עם החמאס ועם קטר, ולא עם האמירויות, עם הסעודים, עם המצרים והירדנים. מה שקורה עכשיו בהר הבית, מה שקורה עכשיו בהר הבית, ואני אדם שמאמין בחופש דת ומצפון, הייתי חלק ממובילי המאבק לפשרה בכותל, כן. אני מאמין בחופש דת ומצפון, אבל מה שקורה היום בהר הבית, מראה עד כמה מדינת ישראל עסוקה בלתקוע אצבע, למדינות ערב המתונות, וממשיכה נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע מה,
תרשה לי להציע לך
גישה אחרת, אתה יודע מה יותר גרוע?
לא, אבל אנחנו לא יכולים שאנחנו עולים אחד על השני, זה פשוט לא נשמע טוב.
בבקשה.
תרשה לי להציע לך גישה אחרת, מה שקורה בהר הבית, אני האורח, אולי קצת יותר ותיק פה, מה שקורה בהר הבית, זה מימוש, דיברנו לפני כן על כמיהה דתית, אני מעולם לא עליתי להר הבית, למרות שאני גדלתי 200 מטר משם, אבל אני מבין את הרצון באמת המוכני, לשכב שם על הרצפה, לחבק את האדמה הכי קדושה לעם שלי.
גם אני מבין.
אז למה אתה רואה בזה אצבע בעין? זה מימוש של תאווה דתית יהודית במדינה הריבונית שלי.
זה בדיוק העניין, מיכאי. זה בדיוק העניין. גם המסורת שלנו, ותכף אני אזכיר לך משהו לגבי המסורת שלנו, גם המסורת שלנו, אבל זה המשמעות של הציונות. הציונות היא התנועה להחזרת העם היהודי לאיזון הנכון בין הכמיעה לבין עולם המעשה. וציונות שווה ריבונות, שווה אחריות. זה מחזיר אותנו לדיון התיאולוגי בפתיחת הזה. וזה בסדר גמור שאני מבין את הכמיעה, אבל גם לדוד המלך עליו השלום הייתה כמיעה להקים את בית המקדש הראשון, והקדוש ברוך הוא אמר לו לא.
חכה.
בדיוק. אז היהדות עסוקה בריסון היהדות, אפרופו שיחתנו, היהדות עסוקה בעיקר בריסון כמיעתו של האדם.
אנחנו נחתוך את זה.
ואל תקרא ולקודש.
נחתוך את זה רק כי אני מרחם על נדב, אנחנו תכף שאלת סיכום, אני רק אגיד, זה מה שקצת אותי מטמיע בשמאל הישראלי, שיש מקומות שאתם הכי פרגמטיים בעולם, ויש מקומות שאתם, כן, אתה פרגמטי, אתה אומר בהר הבית, לא נערים מדי את הראש, ומצד שני, בעזת עם חבורת באמת, ש-99% בעיניי זה רוצחים אכזריים, מולם, כאילו פתאום אתה רואה את הדברים באיזה חזון ובאיזה רוחניות.
עמיחי, ממש לא. אני עסוק בריאל פוליטיקה. מי שמתנתק מהריאל פוליטיקה זה נתניהו שחזר לראות בחמאס כפרטנר היחיד למאבק ולדיאלוג. תסביר לי איך אחרי השבעה באוקטובר נתניהו ממשיך לתת לקטר את התפקיד המרכזי.
זוואה, בעיניי לא הייתה צריכה גם לפני כן, אני הייתי מוחק את חמאס הרבה לפני שבעה
באוקטובר. אז מי צריך ללמוד? אז מי צריך בעיקר ללמוד מהשבעה באוקטובר?
גם נתניהו, אבל שאלת סיכום. תמיד אני הולך למקום הזה בסוף. מאחר ואנחנו פה מחפשים תקווה, מה בשבילך, התקווה שלנו במדינת ישראל, באמת עכשיו פרקטית, לא תיאורטית.
לא, אני אומר לך, קודם כל, תקשיב. קודם כל, אני חושב, אני, תראה, בכלל לא דיברנו על המהפכה המשטרית,
יש כל כך הרבה נושאים שכתובים לי פה,
צריך להזמין אותי, עסקנו בתיאולוגיה, אבל זה חשוב.
אני מת על זה, כאמור, בהתחלה.
תקשיב, אני...
התקווה שלך על ישראל 2025.
התקווה שלי קשורה במה שאני ראיתי במחאה הדמוקרטית. אני ראיתי ציבור שמשך שנים השיג את עצמו מהזירה הציבורית ומהפוליטיקה, וחזר בענק בתקופת המהפכה המשטרית. אחרי השבעה באוקטובר התגלו כאן בעם הזה, ובייחוד בדור הצעיר שלנו, עוצמות שאף אחד מאיתנו לא שיער שיש בדור הזה, והעוצמות האלה התגלו גם בדרך שבצד המחלוקות הגדולות, העוצמות האלה התגלו גם באופן שמנמיך חומות. עכשיו תראה, כדי לנהל מחלוקת נוקבת, חברה כל הזמן, והמחלוקת היא נוקבת, תקשיב, המחלוקת שלי עם הימין נוקבת ודרמטית, אני חושב שהימין מסכן את עתיד המפעל הציוני, במה שקורה בסיפוח, במה שקורה בהיעדר
מהלך מדיני. כן, עכשיו אנחנו בתקווה,
רגע,
בתקווה.
אז אני אומר, כדי שאני אוכל לנהל ויכוח נוקב, אני צריך כל הזמן תזכורת למחנה המשותף. בסדר? אחרי השבעה באוקטובר, קיבלנו כולנו בצורה מאוד מאוד מוחשית, תזכורות מאוד כואבות, אבל גם תזכורות מאוד מפעימות, ליחד הישראלי, שמאפשר לנו לנהל את המחלוקת, לא לטשטש את המחלוקת. בסדר?
מסכים.
ואני אומר עוד פעם, אני חושב שההיסטוריה הישראלית וההיסטוריה האנושית מלמדות שאחרי מלחמות ואחרי אסונות, זה לוקח טיפה זמן, אבל נפתחות גם הזדמנויות חדשות לתהליך של בנייה, גם אם מי שחשבת, ובצדק חשבת, שהוא האויב הכי נחרץ שלך, ואני חושב את זה, אני לא תמים, אני רק בא ואומר לך שההיסטוריה שלנו מלמדת, שאחרי אסונות גדולים, יש גם איזשהו תהליך, שמאפשר לפחות לחזור ולנסות בזהירות, את האופציה של שיח.
אחרי שבר גאון, אבל אני רק אגיד ככה, אני הכי 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 מכל עם ישראל, אולי הכי לא ביביסט, אבל מה שאמרת פה על על האויב, על הצד השני, אולי זה בעצם גם חל על נתניהו, שגם הוא אחרי מכה, אחרי טלטלה, אחרי סחרחורת וכפה כזאת, אולי איתו גם אפשר יהיה לבנות משהו חדש.
תאמר לי, עמיחי, א', תקשיב בו, תאמר לי, עמיחי, כמה פעמים מפלגת העבודה ישבה עם נתניהו?
ישבה הרבה, לא
ישבה הרבה. הרבה. אנחנו אפשר להצביע על השמאל הציוני בישראל, שלא לדבר על המרכז, כמי שלא הסכימו לשבת עם נתניהו. אני הצבעתי בעד הכניסה של גנץ לממשלה האחרונה. עכשיו, פה אני רוצה רגע לעשות הפרדה מאוד גדולה, בסדר? וזה מסר מאוד חשוב. אני רוצה לעשות הפרדה בין הימין הישראלי.
לא, אני מדבר על נתניהו ספציפית, לא על
נתניהו בכל פעם הוכיח שהוא לא מכבד את השותפות. אז אני אומר לך דבר שהוא חשוב, בסדר? אני בהחלט חושב שיכולה להיבנות שותפות פוליטית בממשלת אחדות עם הימין.
ימין, אבל לא נתניהו, לא, כי אני, אתה בתור רב ואני בתור תלמיד, מאמינים ששערי תשובה לא ננעלו.
שפתחי תשובה, נכון, אבל בשביל ששערי תשובה ייפתחו, מישהו צריך לעבור בהם. אתה מאתר אצל נתניהו איזושהי תזוזה קטנה, אל עבר תשובה בהקשר הזה של איך מתנהגים עם שותפים פוליטיים?
אני מזהה אצלו ניצנים של השתנות, לא כלפי שותפים פוליטיים, השתנות כללית, אבל בזה אנחנו נחתום.
אתה רואה שאתה איש מאמין?
ממש.
זה נהדר. אני אשמח להידבק. לא, לא, זה נהדר. אתה יודע, לאלישע בן אבויה אמרו שאצלו זה לא עבד שערי תשובה. בבקשה, איפה? אני אשמח פעם לשבת איתך על כוס קפה ותראה לי את ניצני התשובה של נתניהו.
בהתנהלות שלו, בניהול המלחמה, במידה מסוימת, כן? אבל בזה נחתום. חבר הכנסת, הרב גלעד קריב, תודה רבה רבה לך שבאת.
תודה לך על האירוח. שיהיו ימים טובים.
אמן.